الليل صغير أصخش عشوي أبوز أفادتي بهيوني.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום רביעי, זך באלול, חבזיים באלול תשפ"ג, מסכת קידושין, דף למד א', השתבח שמו הגדול עד. רדיו כל חי, זוהי אכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו, מחוץ אליו התדרים בהם עושים קולות התורה, להניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM ו-93 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר. המביאה עליכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. היום הזה יום השלישי לבריאת העולם. נבראו הימים, העשב והעץ. ובילקוט אסתר נאמר שנברא גם גן עדן. היום הזה, בשנת תף רשתת וב, עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים. של רבי שלום בן רבי אלעזר רוקח, השר שלום מבלז, זכר צדיק וקדוש לברכה, זכותו הגדולה תגן עלינו ועל כל בית ישראל. ובמירה בימינו תהיה תחיית המתים ואת שאלי הרצון ואת הבורא יתברך, יקיצו שוכני אפר וירננו ואז אם הלסחו כפינו ולשוננו רינה. והשטה, בחפי בית היבט עלתה נשמתו הגדולה לגנזי מרומים של רבי מנחם מנדל בן רבי שמעון דוב, זכר צדיק לברכה. לעילוי נשמותיהם הגדולות, אנחנו לומדים את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם. יהי רצון מפניך, אדוני אלוהי, ולא אבותי שלא יירא דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה, וישמחו בחבריי, ולא אומר אל תמה טהור, ולא אל טהור תמה, ולא אל מותר אסור, ולא אל אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה, ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש מה טוב כשפותח הספר יאמר אני רוצה ללמוד כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריך הוא ושכינתי. מתנהג בחסידות מוחל אבונות עמו. המעריד מבלז דרש את המילים הללו על פי הנאמר במסכת בבא מציע בדף למד, שזקן אשר אין לפי כבודו להשיב אבידה לבעליה, הרי הוא פטור מלעשות זאת. אמנם אומרת הגמרא, אם רצה הזקן למחול על כבודו ולנהוג לפני משורת הדין, יכולו להשיב את האבידה ואין בזה כל איסור. הנה הקדוש ברוך הוא רואה את כל אותם היהודים שנתלכלכו באבונות ואיבדו את עצמם בחושך בעולם הזה. על פי דין הוא פטור מלהשיבם, שהרי הוא זקן ואינה לפי כבודו. אבל בכל אופן הקדוש ברוך הוא נוהג לפני משורת הדין ומושיט ידו להשיבם אליו. כפי שאומר דוד המלך בתהילים חפהי, טוב וישר השם על כן יורה חטאים בדרך. ועל הנהגה זו אנחנו אומרים, מתנהג בחסידות מוחל אבונות עמו. הנה הגענו בסייעת הדשמי הגדולה, אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, פרק השינון, הסיכום וחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף למד במסכת קידושין. בסיום השיעור אתמול שאלנו שש שאלות לשינון, סיכום וחזרה. נחזור על השאלות ונשיב את התשובות. השאלה הראשונה הייתה, מה לומדים למעט מהמילה בניכם? והתשובה, לתנא אחד למעט בני בניכם, ולתנא הסובר שחייב בתלמוד תורה של בן בנו, הוא בא למעט בנותיכם. שאלה שנייה, מה דרשו חזל מהמילה ושיננתם, והתשובה מלשון ושילשתם שישלש שנותיו, שליש למקרא, שליש למשנה ושליש לתלמוד, וכן שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך. שאלה שלישית, מה נלמד מהפסוק אמור לחוכמה אחותיית, וכיצד זה משמע? והתשובה שיהיו דברי תורה מחודדים בפיך, ופירש רשי, שהכוונה ללמוד שתהיה בקי בתורה כפי שאתה בקי באחותך שהיא אסורה לך, או מהמשך הפסוק, ומדל הבינה תקרא שתהיה ידועה לך. שאלה רביעית, מה דורשים מהמילה ושמתם, והתשובה, מלשון שמתם, שנמשלה התורה לשם חיים, וכך אמר הקדוש ברוך הוא, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורה תבלין. שאלה חמישית, איזו אמנות חייב האב ללמד את בנו, והתשובה, לתנקם הכל אומנות וגם סחורה, ולרבי יהודה רק אומנות של מלאכה. והשאלה האחרונה על דף למד הייתה, מדוע הוקדם כיבוד אב לכיבוד אם, ומדוע הוקדם מורה אם למורה אב? והתשובה, משום שגלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שהבן מכבד את אמו יותר, וירא את אביו יותר. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו אתמול בדף למד. במסכת קידושין, וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחיי ורעיי, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום רביעי בשבוע זך באלול, חפזיים באלול תשפ"ג, עיקר ותורף העניין תלמוד תורתנו, בדף למד א' במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף למד עמוד ב', 20 שורות לפני סוף דף למד, בנקודותיים ומן המילים, לעשיו אישה. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הענקית, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה, נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה, ונצליח. בברית הלל בדף חפתת עמוד א' שנינו שאחד מחיובי האב לעשות לבנו ולעשיו אישה. מבררת הגמרא מנהלן, מניין לנו שאב חייב לעשי אישה לבנו? מבררת הגמרא דכתיב, נאמר בדברים ששלח ירמיה לעם ישראל הנמצאים בבבל לומר להם שהגלות תימשך זמן רב. ספר ירמיה פרק חפתת פסוק ו', קחו נשים ואולידו בנים ובנות, וקחו לבניכם נשים ובנותיכם תנו לאנשים. כלומר, אל תימנעו מלקחת נשים ולקבוע את ישיבתכם שם. ובדרך אגב אנו למדים שאב הוא שלוקח אישה לבנו. מהפסוק הזה משמע שכשם שאב חייב להשיא את בנו, כך הוא חייב גם להשיא את ביתו. לפיכך שואלת הגמרא בישלמה בנו, מובן הדבר שחייבו להשיאו אישה, שכן בידו בידי האב לחפש לו אישה, שהרי דרכו של איש לחזר אחר אישה. אלא ביתו כיצד חייבו את האב להשיא אותה, וכי בידו היא? וכי בידו הדבר להשיאה לאיש? הרי אין הדרך לחזר ולבקש מאיש לשאת אישה. מתרץ את הגמרא אחי כאמר לו, כך כוונת הנביא לומר לישראל, ניתן לה מידי ולאף שבנכסי, שייתן אדם לביתו מעט ממון, וכן ייתן לה מלבושים להתכסות בהם, כי איך דקפצו עליה אינשי, כדי שיקפצו עליה אנשים לסייטה. ועוד שנינו בברית הלל שאב חייב לבנו ללמדו אומנות. מברר את הגמרא מנהלן שאב חייב ללמד את בנו אומנות, אומר את הגמרא אמר חיסקי אדם אמר קרא, נאמר במגילת קהלת פרק ת' פסוק ת', ראה חיים עם אישה אשר אהבת. כלומר, ראה ולמד אומנות להתפרנס ולחיות ממנה עם האישה. וקשה ושוותה אומנות לאישה בפסוק הזה, ולכן אם אישה אמור בפסוק ממשי, הכוונה לאשתו של אדם הזי, כשם שחייב האב לבנו לעשיו אישה כמבואר לאל, כך חייב ללמדו אומנות. ואם תורה היא, אם אישה אמורה בפסוק ירמז על התורה ולומר שתקנה לך אומנות ותעסוק ביחד עם עסקך בתורה, אז כשם שחייב האב ללמדו תורה, כך חייב ללמדו אומנות. שנינו בברית הלל ויש אומרים שאב חייב ללמד את בנו אף להשיטו בנהר. שואלת הגמרא מה היא טעמה? מדוע צריך האב ללמד את בנו לשחות בנהר? מתרץ את הגמרא חיותהו. משום שחיי בנו תלויים בזה. כיוון שאם לא ידע לשחות שמה כאשר יפליג בספינה, תטבע הספינה וימות. ממשיכה הגמרא לפרש את הברייתא. שנינו בברייתא רבי יהודה אומר כל אף שאינו מלמדו לבנו אומנות, הרי הוא מלמדו ליסטות, גזלנות. תמיה הגמרא ליסטות סל כדאי תך. וכי עולה על דעתך לומר שבכך שאין אב מלמדו אומנות ומלמדו ללסתם את הבריות? אלא מבארת הגמרא כוונת רבי יהודה לומר שאם האב אינו מלמד את בנו אומנות להתפרנס בה, נחשב הדבר כאילו מלמדו ליסטות, כיוון שסופו ללסתם את הבריות בשביל פרנסתו. שואלת הגמרא מהי בעיניי ובאיזה מקרה נחלקו רבי יהודה ותנא קמא? הרי גם לפי תנא קמא צריך האב ללמד את בנו אומנות. מה מוסיף רבי יהודה? משיבה הגמרא איכא בעיניי, ההבדל בין תנא קמא לרבי יהודה יהיה במקרה דאגמרי איסקא, כאשר האב לימד את בנו להתפרנס ממשלוח יד במסחר. לדעת תנא קמא, מאחר ולימדו להתפרנס יצא ידי חובתו, ואף על פי שמי שעסקו במסחר לפעמים אינו מוצא במה לעשות סחורה מכל מקום, ימצא בעסק הזה כדי מחייתו, אבל לדעת רבי יהודה, חייב האב ללמד את בנו דווקא אומנות, מאחר ובזמן שלא ימצא הבן במה לסחור, יעמוד וילסתם את הבריות. ממשיכה הגמרא לבאר את המשנה. שנינו בדין השני של המשנה, כל מצוות האב על הבן, אחד אנשים ואחד נשים חייבים. שואלת הגמרא, מה פירוש הפסקה במשנה, כל מצוות האב על הבן? אילה, אם האם נפרש את כוונת המשנה לומר, כל מצוות אדם חייב אבא למאב עד לברי. כל המצוות המוטלים עליו לעשות לבנו, כגון למולו ולבדותו, אם כן כיצד נאמר על דין זה שאחד אנשים ואחד נשים חייבים? וכי האם נשים חייבות לעשות את המצוות הללו לבניהם? והתניא הראשונין בברית הלל, האב חייב בבנו למולו ולבדותו, ומדייק את הגמרא, אביו אין, אביו חייב למולו ולבדתו, כאמור בברית, אבל אמו לא, היא אינה חייבת. אלא מבארת הגמרא, אמר רב יהודה, אחי כאמר, כך תתפרש המשנה, כל מצוות האב המוטלות על הבן לעשות לאביו, כגון כיבוד ומורה, אחד אנשים ואחד נשים חייבים. ומביאה הגמרא ראיה וסיוע לברית מדברי המשנה, תנינה ליד אתנו רבנן. שנינו במשנה הזו סיוע וסעד למה ששנו רבנן בברית להלן. ולכן, אותה ברית העיקר והלכה כמותה. כך אומר רשי במסכת בבא קמא בדף י' עמוד ב', כשהגמרא אומרת תנינה ליד אתנו רבנן, שנינו במשנה סיוע וסעד למה ששנינו בברייתא, סימן שכך הלכה. נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י' פסוק ג', איש אמו ואביו תיראו, ולכאורה אין לי אין במשמעות הפסוק אלא איש, שהאיש חייב במורה אביו ואמו, אישה מניין, אבל כשהוא אומר תיראו בלשון רבים הרי כאן שניים, משמע שהציווי נאמר לשניים, לאיש ולאישה, ושניהם חייבים במצווה זו. שואלת הברייתא, אם כן, אם גם אישה חייבת, מה תלמוד לומר מפני מה נאמר איש, שמשמעו לפתור את האישה, מתרצת הגמרא לפי שהאיש סיפק בידו לעשות. יש ביכולתו לקיים את המצווה הזו, ואין מי שיעקב בעדו, לפיכך חייבו תמיד, חייבה אותו התורה תמיד. אבל אישה נשואה אין סיפק בידה לעשות, אין ביכולתה לקיים את המצווה הזו, מפני שרשות אחרים עליה. כיוון שהיא משועבדת לבעלה, לפיכך היא פטורה בעודה נשואה. אבל אם אינה נשואה, היא חייבת כאיש. ואם הבעל אינו מקפיד, חייבת האישה בכל דבר שאפשר לה לעשות, כמו האיש, כך אומר השך ביורה דעה, סימן רשמם. וכתב בספר חסידים בסימן שין למד ה', שאם הבעל טוב, יאמר לאישה לעשות את צורכי האב קודם. אומרת הגמרא, מר רבי דיבר רב, הנה מר רב בשמו של רב, אם נתגרשה האישה מבעלה או התעלמנה ממנו, שניהם שווים. האיש והאישה שווים בחיוב של כיבוד אב ואם, וחייבת האישה כאיש. ומביאה הגמרא ברייתות העוסקות בגודל מעלת מצוות כיבוד אב ואם ומוראם. תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא לגבי אב ואם, נאמר בספר שמות פרק כ' פסוק י' כבד את אביך ואת אמך. וכן נאמר כלפי הקדוש ברוך הוא בספר משלי פרק ג' פסוק ט', כבד את השם מהונך. כדרך שציווה על כבוד שמו הגדול, כך ציווה על כבודם של אב ואם. ובכך ישווה הכתוב כיבוד אב ואם לכבוד המקום, לכבוד הקדוש ברוך הוא, כלומר שחשוב כיבוד אב ואם ככיבוד המקום. כמו כן לגבי אב ואם נאמר איש אמו ואביו תיראו, ונאמר כך כלפי הקדוש ברוך הוא בספר דברים פרק ו' פסוק י' ג' את השם אלוקיך תירא ואותו תעבוד. גם כאן למדנו שישווה הכתוב מוראת אב ואם למוראת המקום, וכן לגבי אב ואם נאמר בספר שמות פרק כ"א פסוק י"ז, מקלל אביו ואמו מות יומת, ונאמר כלפי הקדוש ברוך הוא בספר ויקרא פרק ט"ו פסוק ב', איש איש כי יקלל אלוקיו ונשא חטאו. בכך ישווה הכתוב איסור ברכת אב ואם, כלומר קללתם לברכת המקום. אבל בהכאה, באיסור הכאת אב ואם, האמור בפסוק בספר שמות פרק כ"א פסוק ט"ז, ומכה אביו ואמו מות יומת, אף על פי שהדבר חמור ביותר מכל מקום, ודאי אי אפשר להשוותם, כיוון שלא שייך הכאה כלפי מעלה. וכן בדין, וכך שורת הדין מחייבת להקיש כבודם ומוראם של אב ואם לקדוש ברוך הוא, שרי שלושתן, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו שותפים בו, שותפים ביצירתו. כמו ששנינו בברייתא במסכת נידה בדף למד א', תנו רבנן, שלושה שותפים יש באדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו. אביו מזריע הלובן, שממנו עצמות וגידים וציפורניים ומוח שבראשו ולובן שבעין. אמו מזרעת אודם, שממנו אור ובשר ושערות ושחור שבעין, והקדוש ברוך הוא נותן בו רוח ונשמה וקלסטר פנים וראיית העין ושמיעת האוזן ודיבור פה, והילוך רגליים ובינה והשכל. מביאה הגמרא ברייתא נוספת באותו עניין, תנו רבנן, שלושה שותפים הם באדם ביצירתו של האדם, הקדוש ברוך הוא ואביו ואמו. בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא על כך, מעלה אני עליהם, מחשיב אני להם את הדבר כאילו דרתי ביניהם, בין האב והאם וכיבדוני. תניא שנינו בברייתא, רבי אומר, גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם. גלוי וידוע לפני הקדוש ברוך הוא שהבן נוטה בדעתו להיות מכבד את אמו יותר מאת אביו, מפני שמשדלתו בדברים, מפתה אותו ומדברת על ליבו. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא כיבוד אב לכיבוד אם, שנאמר כבד את אביך ואת אמך. וכן גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו, מפני שמלמדו תורה ומייסרו שילך בדרך הישר. לפיכך הקדים הקדוש ברוך הוא מורה האם למורה האב, שנאמר איש אמו ואביו תיראו, כדי לזרז את האדם גם על מורה האם. תני תנא קמיה דרב נחמן, שנה שונה הברייתות לפני רב נחמן את הברייתא דלהלן. בזמן שאדם מצייר את אביו ואת אמו, כביכול אמר הקדוש ברוך הוא, יפה עשיתי שלא דרתי ביניהם, שאלמלא דרתי שכן אילו הייתי דר ביניהם, ציירוני, בוודאי היו מצערים אותי. מביאה הגמרא מאמרים בעניין מציאות השם, אמר רבי יצחק, כל העובר עבירה בסתר, הרי זה כאילו דוחק את רגלי השכינה, כלומר כאילו הוא אומר שאין השגחת הקדוש ברוך הוא באותו מקום ואינו רואה בו, ומכיר במעשיו, שנאמר בספר ישעיה פרק ס"ו פסוק א', כה אמר השם, השמיים כיסי והארץ הדום רגלי, כלומר שכינתי נמצאת בכל מקום בשמיים ובארץ, וזה שמסתתר בית עשיית העבירה ואינו רוצה שיראו, הרי הוא כאילו דוחק את רגלי הקדוש ברוך הוא ואומר שאינו נמצא כאן. אמר רבי יהושע בן לוי, אסור לאדם שיהלך 400 בקומה זקופה כדרך גאווה, שנאמר על הקדוש ברוך הוא מלוך כל הארץ כבודו, והמהלך בקומה זקופה נראה כאילו דוחק את רגלי השכינה ואומר שאין לה מקום שם. רבון הברי דרב יהושע לא מסגל, לא היה מהלך 400 בגילוי הראש. אמר שכינה למעלה מראשי ואין מן הראוי לעמוד לפניו בגילוי ראש. דיני קדימה בכיבוד אב ואם. שאל בן אלמנה אחת יתום מאב את רבי אליעזר, מה הדין אם אבא אומר לי אשקייני מים? ואם אפי אומרת לי אשקייני מים, איזה מהם קודם? את מי מהם עליי לכבד תחילה? אמר לי, ישיב לו רבי אליעזר, ענח כבוד אמך ועשה תחילה את כבוד אביך, מפני שאתה ואמך חייבים בכבוד אביך, אף אמך חייבת בכיבוד אביך לפי שהוא בעלה. לפיכך כבודו קודם לכבודה. הלך ובא לפני רבי יהושע ושאלו את השאלה ששאל את רבי אליעזר, אמר לו כך, השיב לו רבי יהושע כדרך שהשיב לו רבי אליעזר שכבוד האב קודם לכבוד האם. אמר לו, הוסיף היתום ושאל, רבי, אם נתגרשה עם מי שאינה חייבת עוד בכבוד אבי, מה הדין? את מי עליי להקדים ולכבד? אמר לי, השיב לו רבי יהושע, מבין ריסי עיניך, מהסערות שעל האפפיים ניכר שבין אלמנתה, לפי שמרוב הבכי על מות אביו נשרו ריסי עיניו, וממילא אינך שואל שאלה זו כדי לקיימה הלכה למעשה, אלא ללימוד גריידה. והתשובה לשאלתך היא שעליך לכבד את שניהם בשווה, ולא להקדים את כבודו של אחד מהם ולכבד את זולתו. ולכן נטל להן ביניהם מים בספל וקעקע להן כתרנגולין, קרקר להם כמו שמקרקרים לתרנגולים כדי שיבואו לשתות, כלומר ענך להם שיתלו לבד. ומשמע שכבודם שווה ואין לו להקדים כבוד אחד מהם. והמאירי יוסיף שאם אינו יכול לתת ביחד, יקדים לתת למי שנמצא לפניו ולא יעבור על המצוות. והבית יוסף בסימן רשמם ביורד דעה כתב, שיכול להקדים למי מהם שירצה. אומרת הגמרא שעל ידי מצוות כיבוד האב והאם, הודו האומות גם על שאר המצוות. דרש אולה רבה, דרש אולה הגדול, הפיתחא דבי נשיאה על פתח בית הנשיא. מהי דכתיב מה ביור הכתוב בתהילים קופלמת חטא? יודוך השם כל מלכי ארץ כי שמו אמרי פיך. יש לדייק בלשון הפסוק, מאמר פיך בלשון יחיד לא נאמר, אלא אמרי פיך בלשון רבים, ומשמע שרק לאחר ששמו מלכי האומות דברים רבים, הודו להשם על דברה וחזרו בהם ממה שסברו תחילה. ולכן פירוש הפסוק הוא שבשעה שאמר הקדוש ברוך הוא בהר סיני את הדיברות, אנוכי השם אלוקיך ולא יהיה לך אלוהים אחרים, אמרו אומות העולם לכבוד עצמו הוא דורש. אבל כיוון שאמר, כבד את אביך ואת אמך, חזרו בהם ועודו למאמרות הראשונות. כי אם חייב האדם לכבד את אביו ואמו, כל שכן שהוא חייב בכבודו של הקדוש ברוך הוא, שאף הוא שותף בבריאתו, כי אביו ואמו וחייו ומותו מסורים בידו. וכך התפרש הפסוק, שלאחר ששמעו אומות העולם את שאר הדיברות, ובהם גם כבד את אביך ואת אמך, חזרו והודו על כולן. רבא אמר מאחה, רבא למד מכאן שמחמת הדיברות האחרונות הודו האומות להשם על דבריו, שנאמר בתהילים קי"ט, ראש דברך אמת ויש להקשות, וכי ראש דברך בלבד הם אמת, ולא סוף דברך, אלא כוונת הפסוק לומר שמסוף דברך, היינו מהדיברות המאוחרות, כיבוד אב ואם, ניכר שאף ראש דברך, הדיברות הראשונות הם אמת. לאחר שהביאה הגמרא שאומות העולם מודים במצוות כיבוד אב ואם, הביאה הגמרא מעשיות בהקשר לכך. באו מיני מרב אולה, שאלו בני הישיבה את רב אולה, עד איכן כיבוד אב ואם, עד איכן צריכים להשתדל במצוות כיבוד אב ואם? אמר להם רב אולה, צאו וראו, לכו והתבוננו מה עשה עובד כוכבים אחד באשקלון ודמה בנתין השמו, וממנו תלמדו כמה יש להשתדל במצווה זו, שפעם אחת ביקשו חכמים לקנות ממנו פרקמטיה ב-60 ריבו שכר, סחורה שהיה יכול להסתכר במחירתה 600 אלף דינרי זהב. והיה מפתח התיבה שבה הייתה מונחת הסחורה, מונח תחת מרשותיו של אביו, ואביו ישן, ולא ציירו לא עיר דמה בנתינה את אביו כדי ליטול את המפתח שלו לצערו. מביאה הגמרא מעשה נוסף שהראה עם דמה בנתינה. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל, שאלו בני הישיבה את רבי אליעזר, עד איכן כיבוד אב ואם? אמר להם, צאו וראו מה עשה עובד כוכבים אחד לאביו באשקלון, ודמה בנתינה שמו, שביקשו ממנו חכמים לקנות אבנים לאפוד, אבנים שחסרו מהחושן שתלה על האפוד של הכהן הגדול ב-60 ריבו שכר, שיכול היה להסתכר ממחירתם 60 ריבו דינרי זהב, ורב כהנא מתני ב-60 ריבו, רב כהנא שנה שיכול היה להסתכר ממחירה זו 80 ריבו דינרי זהב, היה מפתח מונח תחת מרשותיו של אביו ולא ציירו. הוסיף רבי אליעזר וסיפר לשנה אחרת, כעבור שנה נתן לו הקדוש ברוך הוא שכרו שנולדה לו פרה אדומה בעדרו ששווה הרבה ממון. נכנסו חכמי ישראל אצלו לקנות ממנו את הפרה האדומה, אמר להם, דמה, יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם, שאפילו אם מבקש מכם ממון רב, אתם נותנים לי בעבורה. אלא אף על פי כן, אין אני מבקש מכם אלא את אותו סכום ממון שהפסדתי בשביל כבוד אבא, כאשר כיבדתי אותו ולא הערתי אותו כדי למכור לכם את האבן שביקשתם. מסחרו של דמה בנתינה עבור מצוות כיבוד אב, אנו מקבלים חיזוק לסחרן של בני ישראל. ואמר רבי חנינה, ומה מי שאינו מצווה על קיום מצוות ועושה ומקיימן כך, הוא מקבל שכר מת הקדוש ברוך הוא כמו דמה בנתינה, גוי שאינו מצווה על כיבוד אב ואם וקיבל שכר רב על קיומה. אם כן, ישראל שמצווה ועושה על אחת כמה וכמה, בוודאי ובוודאי ששכרו רב מאוד. דאמר רבי חנין הגדול, שכרו של מי שמצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה. והסיבה לכך היא, לפי שהמצווה דואג ומצטער בכל עת שמה ייקשל, וגם שיצרו מנסה להכשילו, אבל מי שאינו מצווה אינו דואג כל כך. כי אם יקשה עליו, יניח את המצווה וילך. וכבר אמרו במסכת אבות פרק ה' משנה כ"ג לפונקציה רא אגרא. ככה תוספות בדיבור המתחיל גדול המצווה ועושה. ועוד פירש הריטב"א בשם הרמב"ן, וכך גם כותב תוספות הראש, הרי הקדוש ברוך הוא אינו צריך כלום מכל המצוות, ואינן אלא כדי לזכותנו, לפיכך. זה שמצווה ועושה, עושה את רצונו יתברך, אבל זה שאינו מצווה, אינו עושה רצון קונו, שהרי לא ציווהו. אלא שמכל מקום אפור ראוי לקבל שכר, כיוון שמטוב ליבו וחסידותו הכניס את עצמו לעשות את מצוות השם יתברך. אומרת הגמרא, אמר רב יוסף מריש מתחילה, לפני שנודע לי מדברי רבי חנינא שהמצווה ועושה שכרו רב ממי שאינו מצווה ועושה, אבא אמינא הייתי רגיל לומר, מן דאבא אמר לי, מי שיוכיח לי שהלכה כרבי יהודה שאמר שהסומה פטור מן המצוות, אבידנא יום התבא לרבנן, נעשה סעודה לתלמידי חכמים מרוב שמחה. דה לא מפקדינה ואהבידנה, שהרי אני מצווה על קיום המצוות, כי רב יוסף היה סומה, ואף על פי כן אני מקיימם. לפיכך שכרי רב יותר. אבל אשתא דשמית אליה, דאמר רב חנינה, עכשיו ששמעתי את דברי רבי חנינה, שגדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה, אם כן עד הרבה, להפך. מן דאמר לי, מי שיוכיח לי דאין הלכה כרב יהודה, אלא סומה חייב בכל המצוות, אז אבידנה יום התבה לרבנן. אעשה סעודה לתלמידי חכמים מרוב שמחה. מביאה הגמרא מעשה מכיבוד דם של דמה בנתינה, כי את הרב דימי כאשר הגיע רב דימי מארץ ישראל לבבל אמר, פעם אחת היה דמה בנתינה לבוש סיריקון של זהב, בגד משי רקום בחוטי זהב, והיה יושב בין גדולי רומי ובעתה אמו וקרעתו את מלבושו ממנו ותפחה לו על ראשו, הקטע אותו על ראשו וירקה לו בפניו ולא יחלימה על מעשיה. בתוספות כותבים, בשם מדרש הייתה אמו מטורפת וחסרת דעת. אומרת הגמרא שחשיבות מצוות כיבוד אב ואם נמדדת במאור הפנים שהיא נעשית. תני אבי מברי דרבי אבהו, יש פעמים שהבן מאכיל לאביו פסיוני, אוף יקר ושמן, ממין הסלב, ואף על פי כן הוא תורדו, תורד את עצמו מן העולם, כלומר הוא נענש. הוא חגון שנותן זאת לאביו בכעס או בצרות עין. וכן להפך, יש פעמים שהבן מתחינו נותן לאביו לטחון ברעיכה עם שהיא מלאכה קשה, ומביאו לחיי העולם הבא, ומקבל שכר טוב בעולם הבא על מעשיו, לפי שהוא מכבדו ומדבר על ליבו דברי ניחומים, ומטיל עליו את המלאכה בלשון רכה, ומראה לו שצורך השעה היא שאינם יכולים להתפרנס בלא זה. ובתלמוד הירושלמי מובא מעשה שהרה בכל אחד מן הדברים הללו, מעשה באדם אחד שהיה מאכיל את אביו תרנגולים מפותמים, פעם אחת שאל אותו אביו, מניין לך אלה? השיב הבן, סבא, מה אכפת לך, תחון ואכול ושתוק, ככלבים הללו שאוכלים ושותקים. בדיבורים אלו הראה לאביו שקשה לו לכבדו, לפיכך הוא יורש גיהינום. ושוב מעשה באדם אחד שמלאכתו הייתה תחינה ברעיכיים, והגיע צו לאביו להתייצב לעבודת המלך. אמר הבן לאביו, אבא, תחון אתה במקומי ופרנס את משפחתנו, ואני אלך תחתיך לעבודת המלך, כי היא עבודה שאין לה קצבה וכרוכה בביזיונות. נמצא שמכבדו את אביו בכך, לפיכך הוא יורש גן עדן. מביאה הגמרא מעשה להוכיח שאפילו אדם גדול ותלמיד חכם חייב בכבוד הוריו. אמר רבי אבהו, כגון אבי מברי, אדם המקיים מצוות כיבוד אב כפי שמקיים אותה אבי מבני, קיים מצוות כיבוד כראוי. כיצד היה אבי ממכבד את אביו? חמישה בני סמיכי אב אלה לאבי מבחיי אביו, חמישה בנים שנסמכו להוראה היו לו לאבי מבחיי אביו. ואף על פי כן, כי אב האתה רבי אבהו, כאשר היה ברבי אבהו לבית בנו, וקריה בבא וקורא על השאר, היה אבי מרית ואזיל ופתח לי, רץ ופותח לו בעצמו ואינו מניח לאחד מבניו להילך במקומו, ואמר תוך כדי מרוצתו, הין הין, כן כן, הנה אני בא לפתוח את השאר, כדי שידע אביו שהוא שמע את קריאתו מן השאר. וכך היה אומר אדמתי אתם, כך הוא היה קורא כן כן עד שהוא הגיע לפתח הדלת. יום אחד אמר לי אשקיין מיה, יום אחד ביקש רבי אבהו מבנו אשקייני מים, אבל עד העתי לי, עד שאבי מי הביא לפניו את המים, נמנם. התנמנם רבי אבהו, גחי נתכופף אבי מי, קאי עלי עד איתער. כך עמד לפניו, עד שהתעורר כדי שיהיה מוכן להגיש לו את מבוקשו מיד. באותו זמן שעמד כפוף לפני אביו, הסתיה מילתה, נעזר בידו הדבר, כלומר בזכות מצוות כיבוד אב זו זכה להערה מן השמיים בדרש אבימי, הבין אבימי כיצד לדרוש מזמור אחד, שבספר תהילים שלא הבין אותו מקודם, והוא תהילים ע"ט, מזמור לאסף. דרשי כותב שיש מפרשים שהיה קשה להבין ממדוע נאמר מזמור לאסף, אלוקים באו גויים בנחלתך. ראוי יותר היה שיאמר קינה לאסף על הדברים הנוראים המוזכרים בפרק הזה, והוא דרש כך, שאסף אמר שירה בירותו שהקדוש ברוך הוא קילה את חמתו בעיצים באבנים שבבית המקדש, ומתוך כך הותיר את עם ישראל לפליטה, שאלמלא כן לא נשתייר משונאי ישראל שריד ופליט. כנאמר במגילת איכה פרק ד' פסוק י' א', קילה השם את חמתו ויצאת אש בציון. והמאירי כותב שרב אבימי דרש את המזמור הזה בי' ב' אופנים, והפירוש הזה זה פירוש אחד מהם. ואילו תוספות והריטב"א פירשו את דרשת אבימי על פי מה שנאמר במדרש בתנא ואליהו, שכשראה אסף שהיה מבני קורח ששערי בית המקדש טבעו בארץ, שמח ואמר מי שעתיד לעלות את השערים האלו עתיד לעלות גם את אבי אבא, משל לשפחה ששאבה מים מן הבאר בקד של חרס ונפל הקד לתוכו, והייתה מצטערת ובוכה עד שהגיעה שפחת המלך לשאוב מהבאר ובידה כלי של זהב ונפל גם הוא לתוך הבאר. באותה שעה התחילה השפחה הראשונה לשורר ואמרה, עד עכשיו הייתי סבורה ששום אדם לא יוציא את קדי מאחר והוא עשוי מחרס ואינו חשוב, אבל עכשיו מי שהוציא את הכלי של הזהב יוציא גם את הכלי שלי. וכתב המהרש"א של פירוש זה, ניתן להטעים שמאחר ואבי משתדל מאוד במצוות כיבוד האב, לכן זכה להבין את הדרשה הזו שאמר אסף משום כבוד בית אבותיו הבלויים שיעלו עם שערי בית המקדש. אומרת הגמרא, אמר לי, שאל אותו רב יעקב ברבוע לאביי, כגון אנא שאני אהוב ביותר לאבי ולאמי, עד העתינה מבי רב, שכאשר אני שב מבית המדרש, אבא מדלי לי קסה, אבי מרים מגיש לי כוס, ואמא מזגה לי, ואמא מוזגת לי לתוכו. שאלתי היא, איך יהיה אבית, כיצד אעשה, האם אקבל מהם ואשתמש בהם? האם מותר לי לקבל שירות מן ההורים המתכבדים בכך? אמר לי, ישיב לו אביי, מעיקר הדין יכול אתה לקבל מהם שירות זה, כי הם עושים לך זאת מרצון, אבל במקרה שלך, מאמך קביל מאבוך לא תקבל. מאמך תקבל מאביך לא, דקייבן דבר תורה הוא, מאחר והוא תלמיד חכם, אם תקבל ממנו שירות, יש לחוש שלפעמים חלשה דעתי, תהיה לו חלישות הדעת מזה. ואפילו למנדה אמר לקמן בדף למד בית עמוד א', שבין האב ובין הרב שמחלו על כבודם, כבודם מחול, אין הכוונה אלא שאינו חייב לכבדם, אבל אם הם רוצים לכבדו, אין כבודם מחול. כי בכך יש להם חלישות הדעת, כך מסביר המהרש"א. מביאה הגמרא מעשיות מזהירות החכמים במצוות כיבוד אב ואם. רבי טרפון, אב אליה היא אמא, הייתה לו אמא זקנה, שהייתה רגילה דכל אימת דאבת ביה למייסק לפוריה, שבכל עת שביקשה לעלות למיטתה גחין בסליק לה, היה רבי טרפון מתכופף כדי לעלות אותה על גבו, וכל אימת דאבת נחית, בכל עת שהייתה יורדת ממיטתה, נחת תילוי היה מתכופף ואימו ירדה על גבו. עתה וכמשתבח בי מדרש, הבא והשתבח בבית המדרש על מצוות כיבוד אם שהוא מקיים בהידור. אמרי לי, אמרו לו החכמים לרבי טרפון, על אף כל תרחתך, עדיין לא הגעת לקיים אפילו לחצי ממצוות כיבוד שצוותה התורה, כלום זרקה ארניקי בפניך לים ולא החלמת? האם הראה פעם שזרקה עמך ארנק ובו מעות לתוך הים ונמנעת מלוויישה על כך? מסביר המהרש"א, עמידה בניסיון כזה שלא לבייש את הוריו אפילו במקום שיש בו חיסרון כיס, מהווה שלימות למצוות כיבוד אב ואם. כמו שאמרו חז"ל בספרה, ביותר צריך הכתוב להזהיר במקום שיש חיסרון כיס. רב יוסף, כי אבא שמע קל קרא דאימי, כאשר היה שומע את כל פסיעותיה של אמו כשמתקרבת לעברו, התרומם ממקומו ואמר, איקו מקמי שכינה דאתיה, אעמוד מלפני השכינה שבאה הנה. כפי שאמרו לאל, בזמן שאדם מכבד את אביו ואת אמו, אמר הקדוש ברוך הוא, מעלה אני עליהם, כאילו דרתי ביניהם וכיבדוני. נמצא שבכיבוד אם גורם אדם להשראת השכינה, וכאילו קיבל את פניה. כך מסביר המהרש"א. אמר רבי יוחנן, אשרי מי שלא חמאן, אשרי מי שלא ראה את אביו ואת אמו שמתו קודם שגדל, כיוון שקשה מאוד לכבדם כפי הנדרש. וכשאדם נכשל הרי הוא נענש. אומרת הגמרא שעל עצמו אמר זאת רבי יוחנן, שכן, היבעתו אמו מת אביו, כשהתעברה אמו מת אביו, ולאחר שילדתו מתה אמו. וכן אביי, אף הוא לא ראה את אביו ואת אמו מימיו. מקשה הגמרא, הנה, וכי אכן לא ראה אביי את הוריו, ואמר אביי, הרי אביי אמר הרבה פעמים, אמרה לי אם, משמע שהכיר את אמו, מתרץ את הגמרא, היא מרבינית אביי. כשאמר אביי, הוא התכוון לאומנת שגידלה אותו והיה רגיל לכנותה אם. רבסי אבלי, היי אמא זקנה, הייתה לו אמא זקנה, יום אחד אמרה לי, בעינה תכשיטין, אני רוצה תכשיטים, עבד לה, עשה לה רבסי כבקשתה, שוב אמרה לו, בעינה גברה, אני רוצה להינסה לבעל. הישיב לה רבסי, נעיין לך, העיין ואחפש עבורך, אבל היא המשיכה וביקשה, בעינה גברה דשפיר כבתך, אני רוצה בעל שיהיה יפה ונאה כמותך. מכיוון שהבחין רבסי שנטרפה דעתה וחשש שלא יוכל לכבדה כראוי, שבקה ועזה לארד ישראל, עזב אותה בעלה לארץ ישראל, לאחר שהגיע שמע דקעז לאבטרי, שמע שאימו יצא אפי לבוא אחריו לארץ ישראל, עתה לקמד רבי יוחנן בר רבסי לפני רבי יוחנן, ואמר לי, מהו לצאת מארץ לחוצה לארץ? האם הדבר מותר? אמר לי רבי יוחנן אסור, הוסיף רבסי ושאל, לקראת אימא מהו כדי לקבל את פני אימי ולכבדה, אם מותר לי לצאת לחוץ לארץ? אמר לי רבי יוחנן, איני יודע. ואומר המערית, מעיקר הדין מותר לצאת לחוץ לארץ לקראת אביו ואמו הבאים לארץ ישראל כשם שהתירו לצאת כדי לקיים מצוות נוספות, אלא שרבי יוחנן הסתפק לגבי רב אסי דווקא מאחר הוא היה כהן כמבואר במסכת גיטין בדף נונטט, וארץ העמים מתמת מדי רבנה לכן חכך בדעתו, האם להתיר לו לצאת אף כדי לקבל פני אמו. אומרת הגמרא, התרח פורטה עם טין רב אסי מעט ועד הרטה וחזר ובא לפני רבי יוחנן לשאול שוב, האם הוא יכול לצאת מארץ לחוץ על הארץ לקראת אמו? אמר לי רבי יוחנן, אסי, נתרצה איתה לצאת, אני מבין שברצונך לצאת ולשוב לבבל. אברך אותך שהמקום יחזירך לשלום. אתה לקמד רבי אלעזר בר אבסי לפני רבי אלעזר ואמר לי, שאל אותו לדעתו, אם חס ושלום דיל ממיר תחרתך, שמה חלילה רבי יוחנן כועס עלי שהפצרתי בו, להתיר לי לצאת לחוץ לארץ, אמר לי, שאל רבי אלעזר את רבסי, מה יאמר לך, כיצד ישיב לך רבי יוחנן? אמר לי, אמר רבסי, כך ישיב לי רבי יוחנן, המקום יחזירך לשלום. אמר לרבי אלעזר לרבסי, ואם איתה דרתך, לא אבא מברך לך. אם אכן רבי יוחנן היה כועס עליך, הרי שלא היה מברך אותך, ומכיוון שברך אותך משמע שאינו מקפיד עליך. עד אחי ואחי, בעוד שרב אסי יוצא לחוץ לארץ לקראת אמו, ועדיין לא הספיק לקבל את פניה, שמע לארונה דקעתי. שמע שנפטרה בדרך, וארונה באה לארץ ישראל, הצטער רב אסי ואמר, היא עדי. אילו ידעתי לפני שיצאתי שנפטרה, לא נפקי, לא הייתי יוצא מארץ ישראל. ואף על פי שחיוב כיבוד אביהם ובן בחייהם ובן לאחר מותם, מכל מקום כיבודם לאחר מותם אינו דוחה איסור יציאה לחוץ לארץ, כך אומר השיטה לא נודע למי. ותוספות ריא הזקן כתב שאין חילוק בין כיבוד מחיים לכיבוד לאחר מיתה, אלא שלצאת לקראת הארון אינו נקרא כבוד למת. ואילו הרשש ביאר שכוונת רב אסי לומר שאילו היה יודע שתיצא אחר ותמות בדרך, לא היה יוצא מבבל כלל, כי חשש שמא מתה מרוב צער על שעזב אותה ומחמת אורך הדרך. מביאה הגמרא כמה ברייתות העוסקות בדיני כיבוד אביהם. תנו רבנן, שנו חכמים בברייתא, מכבדו הבן את אביו בחייו ומכבדו גם במותו, שלא פסקה מצוות כיבוד במות האב. וכתב בגילוני הש"ס בשם הרד"ח, שמכאן נלמד שחובת אמירת קדיש אחר האב שהיא כיבודו במותו, היא קיום כיבוד אב ואם מן התורה. מבארת הגמרא את דברי הברייתא כיצד הם אופני הכיבוד בחיי אביו ובמותו, מכבדו בחייו כיצד הנשמע בדבר אביו למקום שמבקש דבר מאנשי המקום ויודע שאנשי המקום מכבדים את אביו וישמעו לו אם מבקש הדבר לצורך אביו, לא יאמר שלחוני בשביל עצמי, או מערוני בשביל עצמי, או פיתרוני בשביל עצמי, ואפילו אם הוא יודע שישמעו לו אף כשיבקש בזכות עצמו, אין לו לתלות הכבוד בעצמו אלא יאמר את כולו בשביל אבא, דהיינו שיאמר שלחוני ומערוני בשביל אבי שהוא צריך אותי. אבל אם לא יעשו רצונו, אלא כאשר יבקש מהם את בקשותיו בשביל עצמו, לא יבקש בשם אביו, שעל ידי סירובה מתגנה אביו. מכבדו במותו כיצד היה בן אומר דבר שמוע מפיו של אביו, לאחר מותו לא יאמר כך אמר אבא, אלא יאמר כך אמר אבא מרי, הריני כפרת משכבו, כלומר שיבוא על הירה שראוי לבוא על נפשו. מוסיפה הגמרא על דברי הברייתא ואני מילה, ואילו הדברים שאמרנו שמזכיר את אביו לאחר מותו עליו להוסיף הריני כפרת משכבו, הרי זה רק תוך 12 חודש לפטירתו. כיוון שאחר 12 חודש כבר קיבל עונשו שהיה עליו לקבל, שאפילו הרשעים אינם נשפטים בגיהינום יותר מ-12 חודש, ושוב אין מקום לומר שמקבל על עצמו את הרע ראוי לאב, כיוון שגם האב עצמו כבר לא יקבל יותר. לכן מכאן ואילך אומר זיכרונו לברכה לחיי העולם הבא. מביאה הגמרא ברייתא נוספת, אנו רבנן, חכם הדורש לרבים על ידי מתורגמן, שהחכם לוחש למתורגמן את הדרשה והוא משמיע את דבריו בקול לרבים, כאשר החכם לוחש למתורגמן ומזכיר בדרשתו את אביו או רבו, הרי הוא משנה שם אבי ושם רבו ואין אומרם בפירוש, אלא אומר כך אמר אבי מורי, כך אמר רבי מורי, אבל התורגמן כאשר חוזר על דבריו להשמיעם לרבים אינו משנה לא שם אבי ולא שם רבו אלא מזכירם בשמם. מבררת הגמרא את הדין שאין התורגמן משנה את שם אבי ורבו. שואלת הגמרא, אבו הדמן, אביו של מי אין המתורגמן צריך לשנות? אילי, מה אבו הדמתורגמן, אם הכוונה לאביו של המתורגמן, שאם הוא מזכירו בדרשה מזכירו בשמו ואינו אומר אבי מורי, קשה לומר, כן, את התורגמן לא בר חיובה הוא, האם התורגמן אינו בן חיוב במצוות כיבוד אב? ואיך מותר לו להזכיר את שמות אביו ורבו? אלא אמר רבה, המדובר הוא על שם אביו של חכם ושם רבו של חכם, שאותם מזכיר המתורגמן בשמם המלא לפי שאינו חיה בכבודם. כי היה, כמו שהיה בדרשתו של מר בר אבשי, כי היה בדריש בפירקה, כאשר היה דורש בדרשה הנאמרת ברבים ללמד את העם הלכות ודינים ומזכיר את אביו. רב אשי, אי הוא אמר, הוא היה אומר לאמורה המתרגם, כך אמר אבא מרי, והמורה, האמורה המתרגם, אמר לציבור, אחי אמר רב אשי. נאמר בתורה בספר שמות פרק חף פסוק י' א' כבד את אביך ואת אמך, וכן נאמר בספר ויקרא פרק י' ת' פסוק ג' איש אמו ואביו תיראו. מכאן למדנו שהבן מצווה בכבוד הוריו ובמוריהם. מלמד את הברייתא מהם פרטי חיובים אלו. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, איזו מורה האמור בתורה שיש לנהוג בו כלפי האב והאם, כנאמר איש אמו ואביו תיראו, ואיזו כיבוד שיש לנהוג בו כלפיהם, שנאמר כבד את אביך ואת אמך, מבארת הגמרא מורה מאב הוא שלא עומד הבן במקומו של האב המיוחד לו לעמוד שם לשוחח עם חבריו ואנשי עצתו, ולא יושב הבן במקומו של האב ולא סותר את דבריו לחלוק עליו, ולא מכריעו כאשר ישנה מחלוקת בהלכה בין אביו לחכם אחר, לא יכריע בדבר לומר שנראים דברי פלוני. כיבוד אב האם שיהיה הוא מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה את הוריו, וכן הוא מכניס ומוציא מטפל בענייניהם. וכותב הרמב"ם בפירוש המשניות שכל הדברים שהוזכרו כאן בברייתא אינם אלא דוגמאות לדברים שחייב הבן לנהוג באביו. דנה הגמרא אם חובת הבן כוללת גם הוצאת ממון עבור כיבוד הוריו, היא באה לו הסתפקו בני הישיבה. הוצאות הכיבוד כגון המאכל והשתייה שמאכיל ומשקה את הוריו, מממון של מי הם? האם הבן מחויב להוציא מכספו בכדי לכבד את הוריו? מביאה הגמרא מחלוקת המוראים, רב יהודה אמר ההוצאות הם משל בן, שעליו להוציא מכספו צורך כיבוד הוריו. רב נתן ברושעיה אמר, משל אב הם ההוצאות, דהיינו אין הבן מחויב להוציא ממון על כך, וכאשר לצורך הכיבוד נדרשת הוצאת ממון, אינו צריך להוציא משלו, אלא אם כן הוריו משלמים את ההוצאות הללו. אורו לי רבנן, אורו חכמים הלכה למעשה לרבי ירמיה, ואמרי לה, ויש אומרים שהוראה זו נאמרה לברי דרב ירמיה, בנו של רבי ירמיה, שיש לי נוק כמן דאמר, כמי שאמר שהכיבוד הוא משל אב, ואין הבן צריך להכיל את האב או להשקוטו מכספו שלו. מקשה על כך הגמרא מברייתא, מייתי ונאמר בברייתא על הפסוק בספר שמות פרק חף פסוק י' א', כבד את אביך ואת אמך, ונאמר בספר משלי פרק ג' פסוק ת', כבד את השם מעונך. שיש לכבד את השם גם בממון, מה להלן בכיבוד השם, כיבוד זהו בחיסרון כיס, בהוצאת ממון שהרי נאמר מעונך. אף כאן בכיבוד אב ואם יש לכבדם גם בחיסרון כיס. והיא אמרת, אם אתה אומר שכיבוד אב ואם הוא משל אב, ואין הבן צריך להוציא ממון עבור כיבוד זה, מהי נפקא לימיני? מה למדנו מדין זה? כלומר, איזה חיסרון כיס יש כאן לבן? הרי אינו צריך להוציא ממון כלל. מתרץ את הגמרא, אף שאין צריך להוציא ממון עבור כיבוד אב, אף על פי כן למדנו מכאן לביטול מלאכה, שעל הבן לבטל ממלאכתו עבור כיבוד אב האם. מביאה הגמרא ראיה נוספת במחלוקת הזאת, תשמע בו ושמע ראיה שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת מעשר שני. שני אחים או שני שותפים, או אב ובנו, או הרב ותלמידו, פודין זה לזה מעשר שני, ומאכילים זה לזה מעשר עני, לפי שאינם נחשבים כאדם אחד. פירות שגדלו בארץ ישראל יש להפריש מהם תרומה גדולה ניתנת לכהנים, מעשר ראשון הניתן ללוויים, ומעשר שני שדינו לאכל בירושלים בתערה. בשנה השלישית והשישית לשמיטה, במקום מעשר שני יש להפריש מעשר עני הניתן לעניים. מי שפודה מעשר שני על מנת להעלות את דמיו לירושלים והוא שלו, עליו להוסיף חומש. אם אדם אחר פודה את זה, אין הפודה צריך להוסיף חומש. אז הברייתא מלמדת שאף אחים ושותפים ורב ותלמיד שמואבים זה את זה, ואפילו אב ובן שבנוסף על כך גם על הבן לזון את האב, גם כן נחשבים כאדם אחר, ואם אחד מהם פודה מעשר של האחר, אינו צריך להוסיף חומש, ואין אומרים שהפודה הוא כגופו של הבעלים אלא אדם אחר הוא. והיא אמרת אם תאמר שהוצאות כיבוד אב האם הם משל בן, הרי שעל הבן לזון את אביו ועני, והרי הוא נותן לו מעשר עני, ונמצא זה הבן פורח חובו לאביו משל ממון עניים, וכמו שאדם החייב כסף לעני, אין לו לשלם זאת ממעשר עני, כך גם כאן לא היה לבן לזון את האב ממעות מעשר עני. דוחה הגמרא את הראיה ואומרת לא צריכה לא הוא צריכה ברייתא להתיר אלא להעדפה לתוספת, כלומר שחיוב הבן להכיל את האב ולהשקוטו הוא רק במידה בינונית, ואם האב צריך יותר מזה מותר לו לתת זאת ממעשר עני. תמאה הגמרא יחי אם כך שאינה מדובר בנתינת מעשר עני לצורך אכילתו הרגילה אלא לתוספת. היינו דקתן יאללה, מהו זה שנאמר על כך בהמשך הברייתא, אמר רב יהודה, תבוא מהרה, תבוא כללה, למי שמאכיל את אביו מעשר עני. והיא להעדפה, אם אינו נותן לאביו את המעשר עני, אלא להעדפה לתוספת על מזונו הרגיל, מהי נפקא מינה? מה יוצא ממעשיו? כלומר, מה רע בכך ומדוע תבוא עליו מהירה? מה שאין כן למאן דאמר משל אב, אף שאינו מחויב, מכל מקום תבוא עליו מהירה, על שאינו מאכילו משלו. אבל כאן, שמדובר רק על העדפה, קשה למה תבוא עליו מהירה בזה. מיישבת הגמרא אפילו האחי, אף על פי שאינו נותן מעשר עני לאביו, אלא כתוספת על מאכלו הרגיל, בכל זאת זילה בי מילתא. מזולזל הדבר בביזיון לאביו שהוא מאכיל אותו ממעשר עני ולא משלו. מביאה הגמרא ראיה נוספת תשמע. שאלו את רבי אליעזר עד איכן מגיעה החובה בכיבוד אב ואם, אמר להם עד כדי שאיתו לאב אר נקי ויזרקנו לים בפניו של הבן, ובכל זאת אינו מחלימו לאביו ומונעו מכך. והיא אמרת, אם תאמר שהוצאות כיבוד אב ואם הם משל אב ואין הבן צריך להפסיד בכך, בהכרח שאינה מדובר בארנק של הבן, אלא בארנק של האבא, וכיוון שמדובר שהאב זורק את ארנקו שלו, מה היא נפקה לימיני? מה יש לבן מזה? כלומר, למה יחלימו? מה המעלה בכך שאין הבן מחלים את אביו, הרי הוא לא נפסד בכך כלל? מיישבת הגמרא שמדובר שהאב זורק לים את הארניקי שלו, מכל מקום המדובר בבן שראוי ליורשו, ובא רבי אליעזר לומר, שאף שהוא נפסד בכך ממון רב שלא יירש את אביו לאחר מיתת האב, מכל מקום אסור לו להחלימו ולמונעו עבור זאת. מביאה הגמרא מעשה כדוגמה לעניין הזה, וחייה כמעשה הזה דרבא ברבונה, כמו המעשה שהיה עם רבא ברבונה דרב אונה, קרא שירה, היא קרא מעיל משי, באנפי רבא ברי, בפני רבא בנו, שאמר רבונה לעצמו, איזול, איך זה יירתח, היא לא רתח, אלך והבחננו, והראה אם הוא מגיע בכך לידי כעס או לא. ואף על פי שרבונה קרא בגד שהוא שלו, היה זה ניסיון לרבא בנו, אם יכעס או לא, מכיוון שבקריאה זו, הוא מפסיד לו את הבגד שהוא לא יירש אותו. תמאה הגמרא על מעשהו של רבונה, שואלת הגמרא איך עשה זאת רבונה לבחון את רבא בנו אם יכעס או לא, ודיל מה רתח. הרי שמה יכעס רבא ומתוך כעסו יאמר דיבור שאינו לכבוד אביו, ויעבור על חיוב כיבוד אב, ונמצא שרבונה גורם להכשילו באיסור הזה. וכעבר ויעבור רבונה לפני עיוור לא תיתן מכשול. שממנו למדנו שאין להכשיל אדם באיסורים, שהרי זה כנתינת מכשול לפני עיוור. מיישבת הגמרא מעשה היה דרב אונה מחילי לעיקרי, מחל לבנו על כבודו קודם לכן, וממילא לא היה רבא בנו עובר על מצוות כיבוד אב, אף אם היה מחלימו. שואלת הגמרא שאלה נוספת על מעשהו של רב אונה, איך קרא רב אונה את הבגד, וכעבר הרי עבר במעשה הזה של השחטת הבגד משום איסור בעל תשחית? כאן נאמר כי תצור אל עיר ימים רבים להילחם עליה לתופסה, לא תשחית את עיצה לנדוח עליו גרזן, כי ממנו תאכל, ואותו לא תכרות, כי האדם עץ השדה לבוא מפניך במצור, שממנו למדו חז"ל שאין להשחית דבר הראוי לשימוש, גם כשאין צרים על עיר וגם בשאר דברים, ולאו דווקא באילנות. מיישבת הגמרא ככה היה מעשה דעבד לי בפומביאני, שעשה זאת במקום התפירה שבבגד שאינו יורד בכך משוויו ואין כאן השחתה. והמאירי גורס כפום מני שתרגומו בפי הבגד, כלומר במקום התפירה. תמאה הגמרא לתירוץ הזה, מעתה מה מועילה בדיקת רבונה אם רבא ייחס ודילמה משום אחי לא רתח, ושמה משום כך לא כעס לפי שלא נפחת הבגד משוויו. מיישבת הגמרא המעשה כך היה, דעבד לבשעת רתיחי, שעשה זאת רבונה בשעת כעסו של רבא, שאז בא אדם לידי כעס גם על הקריאה שאין בה הפסד ממון, ובכך בחן אותו רבונה לרבא אם יכעס ויקשל בחוסר כיבודיו. מביאה הגמרא מסע ומתן בין האמוראים שממנו ללמד דין נוסף בהלכות כיבודיו. מתני לרב יחזקאל לרמי ברי. שנה רבי חזקאל לרמי בנו ברייטה, ובה נאמר הנשרפים בנסקלים, אם יתערבו אנשים החייבים איתה בשריפה, באנשים החייבים איתה צקילה, ואין ידוע מי מהם חייב שריפה ומי מהם חייב סקילה. רבי שמעון אומר, ידונו כולם בסקילה, לפי שהשריפה חמורה מן הסקילה, ואין אנו רשאים להמית במיטה חמורה את אילו שלא התחייבו בה, וכיוון שאין אנו יודעים מי חייב שריפה ומי סקילה, דנים את כולם במיטה הקלה והיא סקילה. הלשון של רבי חזקאל שהנשרפים התערבו בנסקלים מלמדת שהנסקלים היו הרוב לעומת הנשרפים. ועל כך מעיר רב יהודה, אמר לי רב יהודה ברי, בנו של רבי חזקאל לאביו, אבא, לא תתנה יאחי, אל תשנה כך במשנה שנתערבו נשרפים בנסקלים שמשמעו שהנסקלים הם הרוב, שאם כן, מה העירייה? שריפה חמורה? למה הטעם לדונם בסקילה הוא דווקא מפני שהשריפה חמורה ויש להקל מספק ולדונם במיטה הקלה, תיפוקלי, גם בלא הטעם הזה הדין צריך להיות כך. מחמת דירוב הנסקלים נינו, שרובם נסקלים הם ויש ללכת אחרי הרוב, שאם תדונם בשריפה, הרי אתה הולך אחר המיעוט. שאל רבי חזקאל את רב יהודה בנו, אלא איך התנאיה, אלא איך השנה את המשנה, השיב לו רב יהודה, יש לשנות שנתערבו הנסקנים בנשרפים, והנשרפים הם הרוב, אף על פי כן הורה רבי שמעון, לדון אותם במיטה הקלה, בסקילה, כיוון שאין הולכים כאן אחר הרוב להחמיר ולתת את המיטה החמורה. ולמרות שמבואר במסכת חולין בדף י' עמוד ב' שהולכים אחרי הרוב להחמיר בדיני נפשות לגבי רוצח, ואומרים שהנרצח לא היה טריפה מחמת הרוב וכדומה, אי אפשר לחייב את כולם מיטה כשברור שממה נפשה חלק מהם יאנשו שלא כדין. כך תוספות במסכת זבחים בדף עין עמוד ב' דיבור המתחיל אפילו. תמר רבי חזקאל על הנוסח הזה, אמר לרבי חזקאל לבנו רב יהודה, יחי, אם כך שיש לשנות שנתערבו הנסקלים בנשרפים, הם הסיפה. קשה מסוף הברית, השם נאמר וחכמים אומרים, עידונו בשריפה שהסקילה חמורה, שאף לשיטתם יש להקל, אלא שחכמים סורים שהסקילה חמורה יותר, ולכן יש לדונה בשריפה הקלה, ואם כדבריך שהנשרפים הם הרוב, מהי עירייה? תסקילה חמורה, למה אמרו חכמים שהטעם לדון אותם בשריפה זה דווקא מפני שסקילה חמורה? תיפוק לי גם בלי זה, יש לי נוקח. כיוון דרובה דנשרפים לינו, כיוון שרובם נידונו לשריפה, ויש ללכת אחרי הרוב, כי אם תדונם בסקילה, הרי אתה הולך אחרי המיעוט. אמר לי, ישיב רב יהודה לאביו רבי חזקאל, אתם רבננו דקאמרו לרבי שמעון. דברי הסיפה עם חכמים שענו לרבי שמעון. ומה שאמרו סקילה חמורה, אין זה טעם דבריהם, אלא כך אמרו לו לרבי שמעון. לדעתנו, יש לדונם בשריפה מפני שהולכים אחרי הרוב. ומה דקאמרת, מה שאתה רבי שמעון אומר שידונו בסקילה, ונתת טעם לדבר שהשריפה חמורה, ולכן יש להקל עליהם ולא ללכת אחרי הרוב ולהחמיר? לא, לא נכון הדבר, אלא הסקילה היא החמורה. ואם אתה עונשם בה, הרי אתה מחמיר ולא מקל. מביאה הגמרא את המשך המעשה, ממנו נלמד דין מדיני כיבודה, ואמר לי שמואל לרב יהודה, שיננה, מחודד בתלמוד שכמוך, מלשון חץ שנון, לא תימה לי להבוך אחי, אל תאמר לאביך בלשון זו שאמרת לו, לא תתנאי אחי, אל תשנה כך, שאתה מודיעו שהוא טועה. דתניה, למדנו בברית הרי שהיה אביו עובר על דברי תורה, אל יאמר לו, אבא עברת על דברי תורה שאין זה מכבוד האב לדבר אליו כך, אלא אומר לו, אבא, כך כתוב בתורה. תמאה הגמרא אם אכן יאמר לו כך כתוב בתורה, הרי צאו רק המצער לי, הרי הוא מצערו בכך, מיישבת הגמרא אלא אומר לו, אבא, מקרא כתוב בתורה כך, שמקריא לו את הפסוק כפי שכתוב בתורה, והאב מבין מעצמו שטעה. והרמב"ם מלכות ממרים פרק ו' הלכה י' כתב שהבן אומר לאביו בלשון שאלה, אם כתוב בתורה כך וכך? וכן פירש המאירי שרומז לו שיתבונן, הם מבין את הדברים נכון. מביאה הגמרא את המשך הברייתא, אלעזר בן מתיה אומר, אבא אומר לי, אשכין מים. ובאותה עת ממש יש לפניי מצווה לעשות כגון לקבור המת או ללוותו, מניח אני כבוד אבא ואיני משקהו מים ועושה אני את המצווה, והטעם שהמצווה דוחה את כיבוד האב, אף שגם זו וגם זו מצוות הן, משום שאני ואבא חייבים במצווה, ולכן ידחה כיבוד האב מפני המצווה, שאף האב מחויב בה. איסי בן יהודה אומר, אם אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים, תעשה על ידי אחרים וילך הוא ויעסוק בכבוד אבי וישקהו מים. אלא אם כן התחיל כבר במצווה האחרת, שאז אינו מחויב להפסיק ולעסוק בכבוד אביו, שהעוסק במצווה פטור מן המצווה, ואפילו אפשר לקיים את שניהם. כך אומר הריטב"א. פוסקת הגמרא, אמר רב מתנה, הלכה כאיסי בן יהודה, שאם אפשר למצווה לעשות על ידי אחרים, לא ידחה כיבוד אב מחמתה. דנה הגמרא, מי מאילו שחייבים בכבודם יכול למחול על כבודו. אמר רב יצחק בר שילה, אמר רב מתנה, אמר רב חיסדא. אמר רב יצחק בר שילה בשמו של רב מתנה שאמר בשמו של רב חיסדא, האף שמחל על כבודו, כבודו מחול ואין צריך לכבדו. ואילו הרף שמחל על כבודו, אין כבודו מחול ועדיין חייבים לכבדו. ורב יוסף אמר, אפילו הרף שמחל על כבודו, כבודו מחול, שנאמר כשבני ישראל יצאו ממצרים, ספר שמות פרק י' ג' פסוק כ' א', השם הולך לפניהם יומם בעמוד ענן לנחותם הדרך, ולילה בעמוד אש להעיר להם ללכת יומם ולילה. כלומר שהקדוש ברוך הוא שימש אותם, הרי שהקדוש ברוך הוא מחל על כבודו. דוחה רבא את ראיית רב יוסף, אמר רבא, אחי אשתא, וכי כך הוא הדבר, האם ניתן להשוות? אתה לא יכול להוכיח מהקדוש ברוך הוא לרב. אתה מהקדוש ברוך הוא, אלמה דיליו ותורה דיליו. העולם שלו והתורה שלו, ולפיכך מחילי לעיקרי, יכול הוא למחול על כבודו. אבל אחא בכבודו של התלמיד חכם, האם תורה דילי? האם התורה היא שלו? הרי של הקדוש ברוך הוא היא. ואיך הוא יכול למחול על כבוד התורה שאינו שייך לו? לאחר שתמה, הדר אמר רבא, שוב חזר רבא ואמר יישוב לתמיה הזו, אין, אכן כן, תורה דילי היא. התורה היא שלו, של התלמיד חכם, ויכול למחול עליה. דכתיב נאמר בתהילים פרק א', כי אם בתורת השם חפצו, ובתורתו יהגה יומם ולילה. בתחילה נקראת בפסוק תורת השם, ולאחר מכן נקראת תורתו. לפני שלמדה קרויה תורה תורת השם, ולאחר שלמדה וגרסה, היא נחשבת תורתו ויכולו למחול עליה, ולכן הרב שמחל על כבודו, כבודו מחול. תמאה הגמרא לדין שהרב יכול למחול על כבודו. איני, האם כך הוא שהרב יכול למחול על כבודו, והרב המשקי באילול הדברי, רב הישקה יין את המשתתפים בחתונת בנו ודלי כעסה והגביע, והגיש כוס לרב פאפה ולרבון הבריידי רב יהושע, וקמו מקמי ועמדו מפניו וקבלם את הכוס, ושוב הגביע והגיש לרב מרי ולרב פנחס בריידי רב חיסדא, ולא קמו מקמי ולא עמדו מפניו. הקפד, הקפיד רבה ואמר להם לרב מרי ולרב פנחס, אנו רבנן רבנן ואנו רבנן, לאו רבנן, חכמים אילו חכמים, וחכמים אילו לאו חכמים הם, כלומר וכי אתם שלא קמתם מפני חכמים אתם, ולכן לא הוצרכתם לקום, ואילו רב פאפה ורבון הברידי רב יהושע אינם חכמים ולכן הוצרכו לקום, מזה שהקפיד עליהם מוכח שהרב אינו יכול למחול על כבודו. וטוב, ועוד יש להקשות, רב פאפה ומשקי היה משקי יין באילולה דב אבא מר ברי, בחתונת אבא מר בנו, ודלי לקסה והגביע והגיש כוס יין לרב יצחק בריידי רב יהודה, ולא קם מקמי ולא קם מפניו, והקפד והקפיד רב פאפה על כך, מוכח גם כן שאין הרב יכול למחול על כבודו. מיישבת הגמרא ואומרת, אפילו אחי, בכל זאת אף שמחל הרב על כבודו, עדיין הידור מעבד לבאו, הידור היו צריכים לעשות לו, שאף שאין צריכים לעמוד מפניו, עדיין היו צריכים לנוע ממקומה מעט להראות כאילו הם רוצים לעמוד מפניו, ולכך רב ורב פאפה הקפידו מפני שלא עשו להם הידור. דנה הגמרא בדיניהם של נשיא ומלך שמחלו על כבודם. אמר רב אשי, אפילו למנדה אמר שהרב שמחל על כבודו, כבודו מחול ואין צריכים לכבדו. מכל מקום, נשיא שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. מקשה הגמרא על כך, מי טבעי. מעשה ברבי אליעזר, ברבי יהושע ורבי צדוק, כשהיו מסובים בבית המשתה בשמחת נישואי בנו של רבן גמליאל, והיה רבן גמליאל עומד ומשקה עליהן. נתן רבן גמליאל את הכוס לרבי אליעזר ולא נטלו ממנו, משום שנשיאו ולא רצה שישמשנו מפני כבודו. לאחר מכן נתנו רבן גמליאל את הכוס לרבי יהושע וקיבלו. אמר לו רבי אליעזר לרבי יהושע, מה זה יהושע שקיבלת את הכוס מרבן גמליאל? האם ייתכן כן שאנו יושבים בסעודה ברבן גמליאל, בריבי, שהוא אדם גדול וחשוב ונשיא ישראל, עומד ומשקה עלינו? אמר לו, ישיב לו רבי יהושע לרבי אליעזר, הרי מצינו מי שגדול ממנו מרבן גמליאל ששימש אחרים. והלא אברהם אבינו שגדול הדור היה, וכתוב בו, כשבאו אליו המלאכים בספר בראשית פרק חי פסוק ח', ויקח חמה וחלב, ובין הבקר אשר עשה ויתן לפניהם, והוא עומד עליהם תחת העץ ויוכלו, ששימש את המלאכים שבאו אליו כשחלה. ומכאן שגם גדול הדור וכן נשיא יכולים למחול על כבודם, ושמה תאמרו שאין להעביר ראיה משם, משום שכמלאכי השרת נדמו לו המלאכים לאברהם, ולכן היה עליו לשמשם, אין הדבר כן, שהרי לא נדמו לו אלא לערבים. כנאמר בתורה שאמר להם ורחצו רגליכם, זה משום שחשב אותם לערבים שמשתחווים לאברק רגליהם, כפי שאומרת הגמרא במסכת בבא מציעא בדף פ"ו. ולא ידע אברהם אבינו שהם מלאכים, וממה ששימשם מוכח שיכול למחול על כבודו, ואם כן גם אנו, האם לא יהיה רבן גמליאל בריבי, גדול הדור ונשיא ישראל, עומד ומשקה עלינו? ורבי צדוק הביא מקור אחר לרבי אליעזר ורבי יהושע, וכך הוא אמר להם, רבי צדוק, עד מתי אתם מניחים כבודו של מקום ואתם עוסקים בכבוד הבריות? שעד שאתם מביאים ראיה מכבודו של אברהם שהוא מבריותיו של הקדוש ברוך הוא, תוכלו להביא ראיה מהקדוש ברוך הוא בעצמו, שהקדוש ברוך הוא משיב רוחות ומעלה נשיאים, העננים נקראים נשיאים, ומוריד מטר ומצמיח אדמה ועורך שולחן לפני כל אחד ואחד, ואם כן גם אנו, האם לא יהיה רבן גמליאל ברבי עומד ומשקה עלינו? עד כאן דברי הברייתא שהובאה כדי להקשות על רב אשי, שהרי מהברייתא זו מבואר שנשיא יכול למחול על כבודו, ולא כמו שאמר רב אשי שאין כבודו מחול. מיישבת הגמרא לה, יתמר אחי יתמר, אם נאמרו הדברים בשם רב אשי, ודאי שכך זה נאמר. אמר רב אשי, אפילו למאן דאמר נשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול, אבל מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול, שנאמר בספר דברים פרק י"ז פסוק ט"ו, שום תשים עליך מלך, ודורשים מכך שתהא אימתו עליך, ואין רשאי הוא לבטל אימתו מעליו. שלפיכך ריבה כתוב שימות הרבה, ואמר שום תשים להרבות באימתו. כך מפרש רשי במסכת כתובות, דף י"ז, ובשיטה מקובצת פירש שכשמוכל, כאילו הסיר מעצמו את המלכות וצריך להשימו למלך מחדש ולבטל מחילתו. ומשמע שהאיסור הוא על העם. ובתוספות במסכת סנהדרין בדף י"ט עמוד א' דיבור המתחיל יענה, עם משמע שהאיסור הוא על המלך לבטל מלכותו. שכתבו שאין מוכל על כבודו לפי שאינו יכול להפקיע מצוות הקדוש ברוך הוא שציווה לכבדו. ואף שלאל אמר רבי צדוק לגבי נשיא שאפשר ללמוד מהקדוש ברוך הוא שמוכל על כבודו, ואם כן נלמד מהקדוש ברוך הוא גם למלך שיכול למחול על כבודו, שהרי הקדוש ברוך הוא מלך הוא, יש לומר שהקדוש ברוך הוא שהעולם שלו והמלכות שלו יכול הוא למחול עליה, וכן נשיא הנשיאות היא שלו, מה שאין כן מלך בשר ואדם שמשמיים העמידו ואין המלוכה שלו, אינו יכול למחול עליה. כך מסביר המהרש"א, ויש שתרצו שכל תוספת החיוב שיש במלך על פני הנשיא היא, כדי שתהיה אימתו על העם, ולכן אינו יכול למחול על כבודו, אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין שייך לומר, שמפני שמצמיח את האדמה לא תהיה אימתו על בני אדם. מביאה הגמרא ברייתא מבארת את דיני קימה מפני זקן וחכם. תנו רבנן שאנו חכמים בברייתא, נאמר בתורה בספר ויקרא פרק י"ט פסוק ל"ב, מפני שיבה תקום, יכול הייתי אומר בכוונת הפסוק שיש לקום אפילו מפני זקן השמי, בעל השמה דהיינו רשע ועם הארץ. תלמוד לומר נאמר בהמשך הפסוק והדרת פני זקן, ואין נקרא זקן אלא מי שהוא חכם, שנאמר לגבי מינוי סנדרין על ידי משה רבינו, שהקדוש ברוך הוא אמר לו, אספה לי 70 איש מזקני ישראל, בספר במדבר פרק י' פסוק ת' ז', שחכמים היו, והכתוב קורא אותם זקנים, ולומדים זקן האמור כאן מזקני האמור שם, שזקן הוא חכם. רבי יוסי הגלילי אומר, מפסוק זה עצמו יש ללמוד שהכוונה לחכם, כיוון שאין נקרא זקן, אלא מי שקנה חוכמה, זקן הוא נוטריקון של זה קנה, וסתם קניין הוא קניין חוכמה, שנאמר בספר משלי פרק ח' פסוק ח' ב', השם קנני ראשית דרכו. ואומר המהרש"ל, למרות שבמסכת אבות פרק ו' משנה י' נמנו 5 קניינים שקנה הקדוש ברוך הוא בעולמו, מכל מקום, מכיוון שנאמר כאן באופן סתמי את הדבר על כוחך, שהכוונה לראשון שבהם, שהיא החוכמה, שעליה נאמר, השם קנני ראשית דרכו, קדם מפעליו מאז. ואילו הפינוי יהושע כתב, שהכוונה היא על פי הגמרא במסכת נדרים בדף מ"א, שאמרו על החוכמה, דא קני מה חסר, ודא לא קני מה קני. דהיינו, אם קנה חוכמה, מה חסר לו, ואם לא קנה חוכמה, כל קנייניו אינם שווים. שעיקר הקניין שיש לאדם היא חוכמת התורה, ולכן אי אפשר לפרש סתם לשון זה קנה, אלא על מי שקנה חוכמה. מוסיפה הברייתא עוד בדיני קימה, יכול הייתי אומר שהרואה זקן יעמוד מפניו אפילו וממקום רחוק, תלמוד לומר מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, כלומר נסמכה קימה להידור, ללמדנו שלא אמרתי קימה מפני זקן, אלא במקום שיש הידור, שניכר שהוא מהדרו ומכבדו בכך, ואין זה אלא בתוך 4 אמות של הזקן, אבל חוץ ל4 אמות שאין ניכר שהוא עומד לכבודו, אין מצווה לקום. כעת מבארת הברייתא מהו חיוב הידור. יכול הייתי אומר שהידור שצפתה עליו תורה הוא שיהדרנו בממון ויעניק לו מממונו. ככתוב בספר ויקרא פרק י' פסוק ט' ו' לא תהדר פני גדול. וכן נאמר בספר שמות פרק ח' ג' פסוק ג' ודל לא תהדר בריבו. דהיינו שיש להדרם ולכבדם בממון. ואין הכוונה שסברנו שייתן לו ממון, שהרי אפילו אב ואם אין כיבודם משל בן, אלא הכוונה שסברנו שלא יחלימו כאשר זורק ארנקו לים, שבזה מחויב בן להוריו כיוון שאסור לצערם אפילו בהפסד ממונו. ולכן מביא רש"י את הפסוק הזה שלא תהדר פני גדול, שנדרש בחז"ל במשמעות זו, שלא יאמר הדיין שיזכה את הגדול כדי לא לביישו, ולכן ניתן היה לחשוב שהכוונה בהידור זה הוא שלא לבייש את הזקן כשמשליך את ארנקו. תלמוד לומר נאמר מפני שיבה תקום והדרת פני זקן, שהוקש הידור לקימה. לומר לך מה קימה שצפתה עליו תורה היא שאין בה חיסרון כיס, הפסד ממון, שעלו אין צריך להוציא כסף עבור קימה, אף הידור שצפתה עליו התורה הוא כשאין בו חיסרון כיס, ומכאן שאין צורך להדרו בממון. ולכמן בדף למד ג' עמוד א' תבאר הגמרא את דברי הברייתא הללו. מוריי ורבותיי, חי וראה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית לתלמוד תורתנו בדף למד א' במסכת קידושין, עם הצגת 6 שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כשאומרים לו אבי ואמו אשקייני מים, מי קודם כשנשואים וכשגרושים ומדוע? שאלה שנייה, מאיזו דיברה בעשרת הדיברות הבינו האומות לחזור ולהודות אף לראשונות? שאלה שלישית, מי גדול יותר, המצווה ועושה שאינו מצווה ועושה? ומדוע? שאלה רביעית, כיצד אפשר להוכיח מסוגייתנו שאישה עושה מצוות שהיא פטורה מהם, מברכת עליהם? התשובה בתוספות. שאלה חמישית, האם יכול לקבל כבוד מאביו ואמו המכבדים אותו? והשאלה האחרונה על דף למד א', כיצד יש להזכיר דברי אביו אחר מותו? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה אודות שלמדנו היום הזה בסייעתא דשמיא ענקית בתלמוד תורתנו בדף למד א' במסכת קידושין, ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית, קביעות השתי משניות בכל יום. אחרי שחתמנו אתמול בסייעתא דשמיא הגדולה את תלמודנו במשניות מסכת תענית, מתחילים אנו היום מחיל אל חיל את תלמודנו במסכת מגילה. מסכת מגילה פרק א' משנה א', יום הפורים זמנו ב-14 באדר, ובעיירות המוקפות חומה זמנו ב-15 באדר. משנתנו פותחת במצוות קריאת המגילה ומבארת שחכמים תקנו זמנים שונים לקריאתה. אומרת המשנה, מגילה נקראת פעמים ב-11 באדר, פעמים ב-12 בו, פעמים ב-13 בו, פעמים ב-14 בו, ופעמים ב-15 בו, לא פחות. אף פעם לא לפני 11 באדר ולא יותר, אף פעם לא אחרי 15 באדר. מפרט את המשנה כיצד נקראת המגילה בכל אחד מהזמנים הללו. בני קרחין, ערים גדולות המוקפים, בחומה ממות יהושע בן נון, קוראים את המגילה ב-15 באדר. בני כפרים ועיירות גדולות שאינם מוקפות חומה ממות יהושע בן נון, קוראים את המגילה ב-14 באדר. וכיצד נקראת המגילה ב-11, ב-12 וב-13 באדר? אלא שבני הכפרים מקדימים לפעמים את קריאת המגילה ליום הכניסה, ליום שבו הם רגילים להתכנס בעיירות, דהיינו ליום שני או חמישי הקודמים ל-14 באדר. נמצא שהם קוראים את המגילה לפעמים ב-11, ב-12 או ב-13 באדר, כמו שהתבאר במשנה ב'. מסכת מגילה פרק א' משנה ב', משנתנו מפרטת איך קורה שהמגילה נקראת בכל אחד מחמשת הזמנים. שואלת המשנה כיצד נקראת המגילה בחמשת הזמנים כאשר חל להיות יום 14 באדר בשני. ביום שני בשבוע בני כפרים ועיירות גדולות קוראים את המגילה בו ביום ביום שני, ואין בני הכפרים רשאים להקדים קריאתם ליום הכניסה שלפני כן, ובני ערים המוקפות חומה קוראים את המגילה למחר ביום שלישי בתתוו באדר כדינם. כאשר חל להיות יום 14 באדר בשלישי וברביעי בשבוע, בני הכפרים מקדימים את קריאת המגילה ליום הכניסה שלפניהם, דהיינו יום שני שהוא י' ב' או י' ג' באדר, ועיירות גדולות קוראים בו ביום ביום שלישי או רביעי שהוא י' ד' באדר, ובני מוקפות חומה קוראים למחר ביום רביעי או חמישי שהוא תתוו באדר. כאשר חל להיות יום 14 באדר בחמישי בשבוע, בני כפרים ועיירות גדולות קוראים בו ביום ביום חמישי, ואין בני כפרים רשאים להקדים קריאתם ליום הכניסה שלפני כן. ובני מוקפות חומה קוראים למחר ביום שישי בתתוו באדר. כאשר חל להיות יום 14 באדר בערב שבת, בני כפרים מקדימים את קריאת המגילה ליום הכניסה ליום חמישי י' ג' באדר. ועיירות גדולות ומוקפות חומה קוראים בו ביום בערב שבת בי' ד' באדר. במקרה כזה, בני העיירות המוקפות חומה אינם קוראים בתתוו באדר, לפי שאין קוראים את המגילה בשבת. כאשר חל להיות יום 14 באדר בשבת, בני כפרים ועיירות גדולות מקדימים וקוראים ליום הכניסה ליום חמישי י' ב' באדר, ואף בני עיירות מקדימים קריאתם לפי שאין קוראים את המגילה בשבת, ובני מוקפות חומה קוראים את המגילה למחר יום ראשון בתתוו באדר. כאשר חל להיות יום 14 באדר אחר השבת, ביום ראשון בני כפרים מקדימים את קריאת המגילה ליום הכניסה ליום חמישי י' א' באדר, ועיירות גדולות קוראים את המגילה בו ביום ביום ראשון בי' ד' באדר, ובני מוקפות חומה קוראים את המגילה למחר ביום שני בתתוו באדר. נמצא שהמגילה נקראת לפעמים בי' א', לפעמים בי' ב', לפעמים בי' ג', או בי' ד' או בתתוו באדר. מסכת מגילה פרק א' משנה ג'. במשניות הקודמות למדנו שזמן קריאת המגילה בעיירות גדולות שונה מזמנם של בני הכפרים. פותחת המשנה בהגדרת עיירות גדולות ובהגדרת כפרים. שואלת המשנה איזו היא עיר גדולה שזמן קריאתה בי"ד באדר, כל שיש בה 10 בטלנים, 10 אנשים הבטלים ממלאכתם ומתפרנסים מהציבור, כדי שיהיו מצויים תמיד בבית הכנסת בשעת התפילה. אם יש בה פחות מכאן, הרי זה אותו מקום נידון ככפר, והם יכולים להקדים את קריאת המגילה ליום הכניסה. אחרי שלמדנו על הזמנים השונים של קריאת המגילה, מציינת המשנה באילו לגבי זמני קריאת המגילה אמרו חכמים, שכאשר הם חלים בשבת מקדימים לקרוא את המגילה לפני זמנה הקבוע ולא מאחרים את קריאת המגילה לאחר זמנה. אבל אם זמן הבאת עצי כהנים חל בשבת, וכן כאשר תענית תשעה באב חלה בשבת, וחגיגה ושלמי חגיגה שחל זמנה בשבת, וכן מעמד הקהל שחל זמנו בשבת, כל אלו מאחרים אותם לאחר זמנם הקבוע ולא מקדימים לקיים מצוותם לפני זמנם הקבוע. חוזרת המשנה לעניין פורים, אף על פי שאמרו חכמים שמקדימים את קריאת המגילה ולא מאחרים אותה, הימים שבהם קוראים את המגילה לפני זמנה מותרים בהספד ובתעניות שלו כפורים עצמו, ומותרים בנתינת מתנות לאביונים. מבהירה המשנה, אילו כפרים מקדימים את קריאת המגילה ליום הכניסה. אמר רבי יהודה, האם מתי באיזה אופן רשאים בני הכפרים להקדים את קריאתם ליום הכניסה? במקום שהם נכנסים לעיירות בשני ובחמישי, מחמת שיש שם בית דין היושב לדון בימים אלו, או כדי לשמוע קריאת התורה, אבל במקום שאין הם נכנסים לעיירות לא בשני ולא בחמישי, אין קוראים אותה את המגילה אלא בזמנה ב-14 באדר. מסכת מגילה פרק א' משנה ד', המשנה דנה בשאלה מתי זמן קריאת מגילה בשנה מעוברת שיש בה שני חודשי אדר. אומרת המשנה, אם קראו את המגילה באדר הראשון ואחר כך נתעברה השנה בעידין, הוסיפו לשנה עוד חודש אדר וקוראים אותה שוב באדר השני. כעת מבארת המשנה את דיני י' ד' ותתוו שבאדר ראשון. אין הבדל בין י' ד' ותתוו שבאדר הראשון לימים הללו באדר השני, אלא לעניין קריאת המגילה ומתנות לאביונים, שזמן חיובם הוא רק בי' ד' ותתוו שבאדר שני. אבל איסור הספד ותענית שבימים אלו נוהג גם בי' ד' ותתוו שבאדר ראשון, ואף אם עיברו את השנה קודם לכן. זוהי המשנה היומית שלנו, וכאן אנו חותמים בסייעת הדשמי ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום רביעי, זך באלול, חבזיין באלול תשפ"ג. סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי ענקית את תלמוד תורתנו, בדף למד א', במסכת קידושין, השתבח שמו הגדול עד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו, בעבריות גופה ונאורי מעליה וכל מיני דמית המחר יום חמישי. כוח באלול, כפחת באלול תפשין פי ג' ונלמד את דף למד ב' במסכת קידושין. השתבח שמו הגדול העד ולעול מעולמים. לי קוראים בנימין מילצקי ואני רוצה לאחל לכולנו כתיבה וחתימה טובה בספרן של צדיקים גמורים. מלא 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 ניסים ונפלאות, מלא בשורות טובות, רפואות, ישועות ונחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה, תורה ותשובה ושמחה וכל מלדמי תו, מנותן התורה, ממקור הברכה. חלכם לאורה איתה חי וראי, הכל טוב ולהתראות. שנה טובה ומתוקה.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.